עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, ועל הקו חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר. שלום וערב טוב.
שלום לאבי ולמאזינים.
אז את מאזיננו פחות מעניין עכשיו אם הוועדה מסדרת תציב בראשות ועדת קורונה את פלוני או אלמוני או בגץ וכל הקטננויות הללו של כחול לבן. יש מאות אלפי אזרחים שתקועים בבתיהם, בהם גם רבים מהציבור החרדי, כל הציבור החרדי, ולציבור שלנו יש צרכים אחרים, קשיים אחרים, כשמדובר בימי הקורונה, אתה מנסה לפעול כדי לסייע בכל מיני מובנים ומישורים. בוא תספר לנו גם על המכתב שכתבת היום.
כן, זה לא רק עניין של מכתב, אני מזדהה עם כל מילה שאמרת. גם לנו, הנציגים החרדים, אנחנו גם יכולים לומר שבושה וחרפה מה שאנחנו רואים, לא מעניין אותנו, כי הציבור שלנו לא מעניין כל השטויות האלה של החלוקות האלה, בשעה שיש מגפה עולמית ובארץ ישראל בפרט, ובאה המגפה הזאת פה בארץ, אנשים נמצאים בפחד אימים. אתה יודע שהרבי מבלז הוציא היום מכתב נדיר בעניין של המצב, וכל המכתב מההתחלה עד הסוף מדבר שחייבים לשמור על השמחה, עבדו את השם בשמחה, כי כשרוצים להכניע את הקליפה, רק כשעדי שמחה הוא מביא המנוע מלמלך, כי כשאדם שמח אין שם עצבות ותוגה, ואפשר לעבור את הכל, ועוד יותר, השמחה דוחה את החיצונים להמניע, השפם להשפיע, הוא מביא מהקדושת לוי, הוא מביא מספר קדמון, מהגאון רב שמואל בן בנישתי, שאומר ודאב, באמת בכל מקום שיש שם רוגז וכעס, שם המזיקים מוכנים, ובפרט בזמן המגיפה, שאז מצוין הרבה מזיקים, והיצעה היא השמחה. הדבר הכי מעניין שהוא כותב פה, שלומר כל יום בכל תפילה למנצח בגינות מזמור שיר, לפני אלוקי נצור, מעניין, בשם האריזה, לא מביא אותם לקרף החיים. אז קודם כל, אנחנו צריכים, השם של חודש ניסן, זה י' כ' ו' כ' זה יסמכו השמיים ותגל הארץ. אנחנו צריכים להביא את האנשים לשמחה ולא לדיכאון. אנשים, אני נותן עכשיו יצא מתוך ניסיון. אל תעקבו אחרי החדשות מן הקורונה 24 שעות, כי מזה לבד אפשר להיכנס לצער, לעצב ולדיכאון. צריך להתעדכן, וצריך לעשות את כל מה שמשרד הבריאות אומר, אבל לא להיכנס לדיכאון. ועכשיו למעשה, אני ראיתי שההסתדרות הגיעה להסכמים יפים מאוד לעובדי המגזר הציבורי, שזה קרוב למיליון אנשים שרובם ככולם אינם חרדים, כי כל הג'ובים הממשלתיים, ואתה יודע, זה פשוט הציבורי חסומים בפני חרדים, על ידי כל מיני תוארים, קדמיים וכל מיני דברים. הם מסודרים, המשכורת שלהם תזרום בצורה נורמלית, וימי החופשה שלהם ירדו אחר כך בימי החופש, ואני מאחל להם כל טוב. באותו דבר במגזר הפרטי, אפילו העצמאים יקבלו איזה 6,000 שקל, אבל ישנם מאות אלפי אנשים שלא עומדים בקריטריונים האלה, ופניתי לראש הממשלה, והיום דיברתי גם ארוכות עם סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן, שמאוד חם לעניין, רבבות בתי אב, שכל ימות השנה אליהם לא סוגרים את החודש, אבל עכשיו לפני פסח, אפילו תקים חדי פסחה שהיינו מביאים 18 מיליון שקל בשנה, השנה לא נתנו את זה. אז מה שביקשתי, לא כסף, לא שום דבר, תלושי מזון ותרופות לכל דצריך, מה שאמריקה עשירה יכולה לתת ל-300 מיליון איש, גם ישראל יכולה. ואני רוצה לגלות סוד למאזינים שלנו. יש למדינת ישראל 180 מיליארד דולר רזרבות. המדינה התעשרה והציבור התרושש ב-20 שנה האחרונות. עכשיו, בזמן הקורונה, זה הזמן להוציא את האוצרות ולתת לאנשים שאין להם. וביקשתי דבר פשוט, תנו תלושי מזון לכל משפחה שמתחת לקו העוני, ויש להם בדיוק מה זה קו העוני, וכל מספר, כל נפש שנמצאת מתחת לקו העוני, שיהיה לה כרטיס שהיא תוכל לקנות, תלוש, מזון, תרופות וצרכים בסיסיים שהם יקבעו, כן. בלי ביורוקרטיה ובלי שום
כמו דבר. כמו תווי קנייה, בהחלט.
כן.
רעיון מבורך, יוזמה מבורכת.
היום נתת את זה המדינה, אבי, רק ל-10,000 משפחות הם נותנים את זה היום. כן. אני רוצה שלכל מאות אלפי המשפחות שצריכים את זה, מי שנמצא מתחת לקו העוני.
לא, אפשר להגדיר קריטריונים מסודרים, מחודשים בעקבות הקורונה, לא, וכל מי שיעמוד בקריטריונים.
לא, אבי, הציבור הזה לא עומד בשום קריטריון. זו הבעיה, הביטוח הלאומי, יש לו קריטריונים שבנויים.
לא, למשל, קריטריון, קריטריון קורונה זה משהו אחר.
אז מה, אז שאל אותי, איציק כהן גם, איך אתה מגדיר את הקריטריון קורונה? מי שנמצא מתחת לקו העוני. ויש בכל המחקרים, ויש באוצר ובמשרד הכלכלה בדיוק כמה נפשות נמצאים מתחת לקו העוני.
אוקיי, הרב אייכלר, אנחנו מקווים שהיוזמה והפעילות שלך בנושא הזה באמת תתקבל.
אני מאוד מקווה ואני רוצה את עזרתכם.
בהחלט, יישר כוח גדול וננסה לסייע רק במה שאפשר. בהצלחה רבה, תודה.
תודה רבה.
עכשיו אנחנו עם יושב ראש ההסתדרות הלאומית יואב שמחי, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
אתה גם פונה אתמול לשר האוצר משה כחלון, ומבקש שלא תהיה אפליה בין המגזר הפרטי והעסקי לבין עובדי המגזר הציבורי. כלומר, יש אנשים שעכשיו באמת חרדים לפת לחמם, נשמט להם כל נשמטה היציבות הכלכלית. מצד שני, יש אנשים שכמעט עובדים אותם שעות, אותו מקצוע, אותו תואר, והם רגועים. כלומר, סוג של איפה ואיפה, נכון?
בכל מאוד ראשית, קודם כל אני מצטרף לכבוד הרב אייכלר, הכל מה שהוא אמר, אני חושב שהוא נגע בנקודה הנכונה ביותר. המשק העסקי הוא למעשה מחזיק את כל המשק הציבורי עם גביית המסים. והיום יותר מתמיד צריך לחזק את מקומות העבודה, שהמדינה קיבלה החלטה ובצדק להשאיר את כולם בבית כדי לשמור על בריאות הציבור. לכן צריך לשפות את כולם, לא רק ב-6,000 שקלים, אלא בהרבה יותר. זה מתחלק להרבה רבדים. אחד, צריך לייצר ביטחון פיננסי למעסיק. שתיים, צריך לייצר ביטחון פיננסי למעסיק שמקבל, שהיה מקבל את השכר שלו ולא יקבל יותר. עכשיו, יש גם המגזר החרדי ובכל המגזרים, אלפי עצמאים זהירים, שמעסיקים 2-3 אנשים, הם מזכים לביטוח לאומי, כי הם משלמים, תחשוב שאתה משלם ביטוח, כסף לביטוח כל חודש, וכשאתה צריך את הביטוח, אומרים לך לא, אתה לא זכאי, אבל אני משלם. זה משהו שהוא אבסורדי, וצריך לעשות תקנות לשעת חירום, שקוראים להם קורונה. ואת כל האנשים שמגיעים לקו העוני, צריך לצרף אותם לתוך התהליך הזה, כי לא יכול להיות שמישהו עובד חצי משרה, רבע משרה, פרילנסר, ואין לו משכורת. ואף אחד לא דואג לו. עכשיו, כל העסקים שהם מוכרים ומתגלגלים בתוך השוק הפרטי והציבורי, פשוט לא מקבלים כסף, כי כל אחד, כל מעסיק, כל חברה עצרה את התשלומים,
אז נהיה... תגיד יואב, אני רוצה לשאול אותך...
של דומינו במשק הישראלי.
כן, אני רוצה להתקדם איתך רגע לרמה הפרקטית.
זה לא יתעורר. לטעמי, יכול להיות פה קטסטרופה כלכלית. ואני שומע הרבה מרואיינים מדברים, ואני אומר, וואו, בוא ניקח, כמו שכולם אומרים, האנשים הרצינים גם רוצים, בוא נתודד.
יואב, אז אם אנחנו רגע מסמים בצד באמת את כל הדיבורים בעניין הזה.
נשים אותם שם ומשחרר את האנשים שיצאו לעבוד ולקנות כדי שגלגלי המשק ימשיכו לעבוד. כן. אני לא יודע אליי מגיע.
יואב שמחי, אתה שומע אותי עכשיו?
כן.
אוקיי, אני אומר, בוא נניח באמת לכל הדיבורים, כי אנחנו שומעים כל כך הרבה אנשים שאומרים שצריך לעשות משהו ולפעול, והעצמאים שזועקים עכשיו את הזעקה הגדולה שלהם, חג הפסח, שהוא אחד מהתקופות בשנה, שהרבה מאוד ענפים מתפרנסים ממנו, ככה יורד לתמיון לנגד עיניהם, ואני שואל פרקטית מעשית, מה ההמלצה שלך כדי לתגמל אותם בצורה ראויה, כדי שבאמת הנושא, הכסף יגיע לידיים הנכונות, הראויות לו, בצורה שפויה, מאוזנת, איך לעשות את זה? לפי מה? מה המפתח?
קודם כל, המדינה צריכה לשחרר לכל ספק שנתן לשירות כסף באופן מיידי. הציר הזה כחלון, זה לא מתבצע. עכשיו, יש המון ספקים שכתוצאה מהגבלות חייבים להציע עובדים מנקודה לנקודה. לא מזמן היינו בבית הדין לעבודה וביקשנו צו עשה למלווה נכי צה"ל, שמטפלים באנשים הכי קדושים, ששלחו אותם ללא מיגון בתחבורה ציבורית, שאם הם היו מדביקים את הנכה, היה קורה אסון. קיבלנו את הצו הזה. עכשיו, צריך לתת לכל, קודם כל, כל הנזקקים של ביטוח לאומי. אני, לפני פסח, הייתי מגדיל את כל הקצבאות. חייבים לתת לאנשים לגמור את החוק.
תגיד, יואב, עוד שאלה אחרונה לסיום. כן. אתה מכיר את סוגיית המטפלות, מפעילות הפרוטונים שנמצאות בין הכיסאות, הן לא עצמאיות, הן לא שכירות, הם צריכים להחזיר כסף להורים ששילמו להם כסף על החודש הזה, והם נמצאות בקריסה.
הם נמצאים בזירה של עצמאי זעיר.
עוסק זעיר, כן.
אני חושב שהביטוח לאומי, כן, שמשלמות כל חודש ביטוח לאומי, חייב לשפות אותם.
אבל הוא לא משפה אותם, כי מבחינתו הוא אומר, מחזור העסקי שלכם לא מצדיק שום פיצוי.
זה לא נכון, הם עצמאיות שמשלמות ביטוח לאומי כל חודש. אז לא, מגיע אבל, להם פיצוי.
לא, הם עצמאיות אבל שלא מקבלות את כל ההטבות שיש לעצמאי רגיל. כי בעצם לא, זאת לא עצמאית שפתחה עוסק מורשה במס הכנסה וברשויות.
אם המדינה קפתה עליה סגר, היא צריכה לשפות אותה במיידית, לפחות בשכר שיוכל להחזיק אותה מעל קו העוני. לפחות. כן. והם יודעים לעשות איזה ביטוח לאומי, יש לו מידע על כל אחד ואחד מאיתנו, הוא יודע מי דווח כל חודש על הכנסה, בו שראש הממשלה ייתן לאנשים, האלו הכי פשוטים בעם, כן. שמחזיקים את כל האוכלוסייה, גם שנמצאת במגזר הציבורי, וגם הפרטי שנותנות לנו לשים את הילדים אצלהם בגנים או במעונות,
אוקיי.
ללכת לעבודה בשקט.
אני חושב שזה מקרה קלאסי שההסתדרות צריכה להתערב, אני מתכוון להסתדרות העובדים, בכלל לקחת יוזמה ולייצג אותם.
אני אמנה כמה דברים מה שאנחנו מתכוונים לעשות. כבר בשבוע הבא אנחנו נגיש הצעת חוק להכיל את כל העצמאים לקבל, שיהיו זכאים לקבל דמי אבטלה, לשנות את החוק הזה. אנחנו מתכוונים גם להכניס את האימהות ש... עכשיו עומדות לסיים חופשת לידה, ולפי החוק הן צריכות לחזור למקום העבודה. לא במקום העבודה, הוא לא פתוח בפניהם, אז הן לא יכולות להמשיך לקבל קצבה. וגם עוד דבר, יש כל כך הרבה דברים, ואנחנו מתכוונים ללמוד את הכל, ולתקן את כל הנושאים האלו בנושא של חקיקה, ולייצר מחאה חברתית שזה okay. אכן יתוקן.
יואב שמחי, יושב ראש ההסתדרות הלאומית, תודה רבה לך. ערב טוב. עכשיו אנחנו עם רחל אברהם, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך.
את לצורך שיחתנו כאן מייצגת 1400 מטפלות, שגם ככה עובדות מאוד קשה כל השנה עם תנאים לא מי יודע מה בלשון המעטה, והמציאות קורונה מביאה אותם לבעיה קשה. אז בואי קודם כל תתארי מול מה אתם נתקלים, למה אתם שונים מהרבה מאוד עובדים אחרים במשק.
טוב, קודם אני אתקן לך שאנחנו כמעט 3,700 מטפלות בארצי. ולשאלתך, אני מייצגת בעיה שהיא בעצם בעיה שהיא לא מהיום, אלא בעיה שכבר לפני המון שנים שנתקלנו בה, אם זה מהמע"מ שראיתי, ששמעתי שהזכרת, שהיינו צריכים להגיע לוועדת הכספים כדי שייצרו לנו איזה מין סוג של חוק מסוים כדי שיהיה לנו פטור. ושוב, זה אחרי שבאמת נתקלנו בבעיה ענקית שיכלנו להיות עסק מורשה, שהיינו צריכות להוציא שוב המון כסף, שלא נדבר שיש לנו הוצאות תפעול שזה
בעצם
מוכר.
בעצם בנו בשבילכן באופן ייחודי מודל, איזה מעמד, נכון. מודל ביניים שהוא לא פה נכון. ולא שם.
בדיוק, ועכשיו אנחנו עוד פעם נופלים, בכל תזוזה שקיימת במשק, אנחנו נופלות בין הכיסאות שלא מכירים בנו, מכיוון שאנחנו לא עצמאיות ולא שכירות, אלא רק מפוקחות על ידי משרד הרווחה שמפקח ומתנער מאיתנו באופן שרירותי. והנה לכם הגולם שכמה יותר, אנחנו כל הזמן נמצאות בתחושה
רגע, אז בוא ננסה להסביר למאזינים את המצב, את המציאות, כמו שהיא מטפלת, שיש לה נניח 5 ילדים בפעוטון שלה, בביתי, וכל הורה משלם את השקלים, את הכספים שלו על החזקת הילד, משתנה במחירים, עד 4, עד 1, עם ארוחה, בלי ארוחה וכולי. והיא מסתכרת בסוף, נניח בסוף החודש, 5,000, 6,000 שקלים, שמזה היא צריכה לפרנס את המשפחה שלה. עכשיו, ההורים מלפני שבועיים לא שולחים את הילדים בהוראת משרד הבריאות.
נכון.
הם דורשים את כספם בחזרה, כי יש רבים ששילמו לכל השנה. או שכאלה שמשלמים חודשי, לא משלמים על החודש הזה.
או חודשי, או שנתנו צ'קים דחויים, או בהוראת קבע.
אז אם הייתם שכירות, והייתה מעליכם רשת או הנהלה, הייתם יוצאות לחופשה ללא תשלום, ממלאות את הפרטים בלשכת התעסוקה, מקבלות את אותם פיצויים, או נקרא לזה אותו הסדר של אבטלה, שמקבלים כל אלפי העובדים בישראל עם החלט. אם הייתם עצמאיות, אז הייתם מקבלות פיצוי על פי ההכנסה שיש לכם במשך השנה.
נכון.
מה קורה איתכם עכשיו?
עכשיו בעצם אנחנו מתנהלים מול שרי האוצר, ואם זה שר הרווחה, שאנחנו מביאים את זה, מגלגלים את זה לפתחו, וכולם אומרים נשתדל להשתדל, אבל גם פה צריך להמציא שוב איזה מודל, כדי שאנחנו נוכל להיות כן זכאיות, מפני שאחרת אין לנו ממה לחיות. עצם ההטלה שאנחנו צריכים להחזיר כסף עוד להורים על חצי חודש של מרץ, רק עברנו חצי חודש, אנחנו לא יודעות מאיפה נביא את זה בכלל, מפני שעוד לא מדברים איתנו על כלום, חוץ מהעובדה שאנחנו משתדלים ומגיעים לכל חברי הכנסת, אם זה הרב גפני ואם זה יעקב אשר שנרתם לעזור לנו, ואנחנו, נשאר לנו רק, איך אומרים, להתפלל, שבאמת, ימציאו לנו שוב את הגלגל.
כן, איזה מצב לא פשוט, בעיקר שאנחנו לא יודעים עוד כמה זמן זה יימשך, כמה חודשים, אבל אנחנו ננסה להמשיך להשמיע את כולכן ולסייע רק במה שאפשר, ונאחל באמת באמת הצלחה ותחזיקו מעמד. רחל אברהם מטפלת ואחראית, לא יודע, על מערך הדוברות, או מייצגת את המטפלות, זה לא גוף מוסדר כזה, נכון?
נכון, בהחלט.
כן, אז כל הכבוד על היוזמה. בהצלחה רבה, תודה. ערב טוב, עכשיו אנחנו עם אבי פקר, שלום ערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו לרגע ככה קופצים למפעלי המזון, לשמוע מה קורה אצלכם ומה איתכם, אתה מנכ״ל ופלמן. טוב, נכון. אין מאזין שלא גדל על הוואפל.
אנחנו נמצאים כמו כל תעשיית המזון במצב מורכב ומאוד לא פשוט, כמו כל המדינה. כאשר אנחנו נדרשים להמשיך לעבוד ולספק ולהבטיח את ה... קיום התזונתי של מדינת ישראל. אנחנו עובדים למעשה במתכונת חירום שנדרשת מאיתנו לעבוד במשמרות מפוצלות ונפרדות לחלוטין, כדי להבטיח גיבוי, שלא משנה מה קורה למשמרת אחת, המשמרת השנייה תמיד תוכל להמשיך לעבוד. מצב מאוד מורכב למפעל תעשייתי, אנחנו הגענו לרמה כזאת שאינו צריכים להפריד אפילו את המנהלים, ואני אגיד לך יותר מדי אפילו את הבעלים, את הבעלים של המפעל. אנחנו מפעל משפחתי, אני דור שלישי, אמא שלי ודוד שלי כרגע לא מגיעים לשטח המפעל, עד רמה כזאת, כדי שנוכל להבטיח שאם חלילה קורה משהו, אנחנו נוכל להמשיך לעבוד ולספק לצרכנים ככל שידרש.
בעצם, העובדה שעכשיו יש גם יותר צריכה, אבל בעיקר אנחנו הולכים עכשיו גם לפי הנחיות החדשות שעוד לא פורסמו רשמית, אבל הם צפויים להתפרסם, העובדה שאחד הדברים היחידים שישארו כאן פתוחים בישראל אלו רשתות המזון, רשתות השיווק, אם הצריכה פעילות מלאה דווקא של מפעלים מהסוג שלכם, וככל שישראל תיכנס להסגר, אתם תצטרכו יותר ויותר לספק צרכים.
נכון, אז אנחנו למעשה כבר היום עובדים, הגדלנו את שעות הייצור בכמעט 25% בשביל לעמוד בביקושים. צריך לזכור שאנחנו רגע לפני ערב פתח, מצב יוצא דופן, סבתא שלי שתהיה בריאה ב-96 שהקימה את המפעל, מעולם לא נתקלה ולא זוכרת בכזה מצב שרגע לפני ערב פתח יש כזאת רמה של ביקושים ודרישה בציבור הישראלי. בדרך כלל אנחנו רגילים בתקופה הזאת לייצר לחוץ לארץ, לכל הקהילות היהודיות בעולם, כאשר כל השוק המקומי נערך לפתח, אבל במצב שכרגע נוצר, בהחלט יש דרישה מטורפת של ביקושים, ולשמחתי אנחנו מצליחים לעמוד בדרישה, ואני מניח, כמו שאתה מתאר, שככל שזה יתגבר, אז הדרישה תעלה, בטח ברגע שיצא הפתח, ואנחנו כמובן עוברים למהות של נאפה לאחר הפתח, אז הדרישה רק תעלה ותגדל.
אוקיי, קודם כל באמת כלל המאזינים גם שומעים וגם מדמיינים איך זה נראה בנראה בצד שלכם. אנחנו עוד נאחל בהצלחה, חג הפסח עוד לפנינו, עם כל המשמעויות גם של מפעלים שיהיו סגורים בשל הפסח, ויצטרכו מהר מיד אחרי החג להגביר את התוצרת. מעניין ביותר. אבי פקר, מנכ״ל ופלמן, תודה רבה.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם דורון רז, שלום ערב טוב.
ערב טוב, לך ולמאזינים.
אתה יושב ראש איגוד נתוני שירותי הסיעוד.
נותני שירותי הסיעוד,
כן, והקשישים בעיקר.
כן.
האוכלוסייה שהכי נמצאת בסיכון בימים אלה.
נכון. אנחנו, חברות הסיעוד והעמותות, מטפלים ב-220 אלף קשישים שחיים בבית, באמצעות 100 אלף מטפלות שלנו, ישראליות. זה כ-40 אלף עובדים זרים שמטפלים בחולים סיעודיים רתוקים לבית. אנחנו כבר מזה 3 שבועות נמצאים בקשר הדוק עם ביטוח לאומי, תוך שיתוף פעולה עם מנכ״ל ביטוח לאומי מאיר שפיגלר, בנינו תוכנית התארגנות למצב המחמיר, הולך ומחמיר. גרמנו ביחד לכך שהסיעוד הביתי הוגדר כחיוני למשק, כשירות חיוני למשק, ככה שהוא יוכל לתת המשך טיפול. מחר, אם והיה ויעצרו את כל המשק, הסיעוד נמצא כחיוני והוא ימשיך לתת טיפול. אנחנו כרגע מתמודדים עם כמה דברים, עם הנושא של מיגון שביטוח לאומי רכש אותו ואנחנו מחכים, ועד עכשיו אנחנו מספקים חברות את המיגון למטפלות, עם הדרכה למטפלות, איך להיכנס לקשיש, איך להימנע חס וחלילה מלהדביק את הקשיש, איך לא להידבק עם חס וחלילה.
איך לשמור על בריאותו במקסימום האפשרי, נכון. למרות המצב. אני רוצה לשאול אותך דורון, כשיש הערכות לאט לאט או איך זה, מה קורה בעולם, ואנחנו מבינים שבישראל לא יהיה מנוס, והנה גם אנחנו שומעים על החרפת הכללים, ההנחיות של משרד הבריאות, ויכול להיות שיהיה כאן יום שיאמרו, אין מנוס אלא לבודד את האוכלוסייה הקשישה בישראל.
אנחנו עושים את זה עכשיו. הקשיש שנמצא בבית, הוא נמצא עטוף בתוך אינקובטור בבית, מבודד מהעולם, המטפלת עושה לו את הקניות, עושה לו
לא,
את
לא, זהו, להגיע הרגע שהמטפלת לא תוכל לצאת החוצה, מחשש שדווקא שהיא תצא לקניות, היא תביא את הנגיף חזרה לביתו של הקשיש.
אז אנחנו כמו, הרי אם לפי מה שאתה אומר עכשיו, גם לא נוכל לטפל בחולים שנמצאים בבית חולים, כי הרי הרופאים והאחיות לא גרים בתוך המחלקות בית החולים, גם הם יוצאים החוצה. יש אמצעי מיגון, יש אמצעי זהירות, שלא אגיע, בטוח שבקצה יכול להיות איזה סיכון מסוים, אבל בסך הכל יש הנחיות מסוימות שאיך נוהגים, איך מונעים את העברת הנגיף מבחוץ לבפנים, ואנחנו מדריכים את המטפלות, ויש לנו מטפלות טובות, מקצועיות, שלקחו את העסק ברצונות, באחריות, עוזבות ילדים בבית והולכות לטפל בקשישים, כי רואים את זה כמשימה לאומית, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. כרגע היום אנחנו מתכוננים למחר או מחרתיים, אם יסגרו את התחבורה הציבורית, למצוא פתרון שהמטפלות ובכלל כל העובדים החיוניים במשק יוכלו להתנאי ולהגיע למקומות עבודה שלהם. אז אני מניח שימצא פתרון גם לזה במשרד התחבורה באיזושהי צורה שהם יוכלו להתנאי. אנחנו מתכוונים להמשיך ולטפל בקשישים בבית. קשיש שירצה מהבית לבית חולים או למקום שיש בו קהל,
מסכן את עצמו פי מיליון מאשר כל טיפול שהוא יקבל בבית, אז אין ויכוח.
כמעט נחרץ גורלו לחיים, לא לחיים. אז אנחנו עושים את הכל, ובמאמץ משותף עם המוסד לביטוח לאומי, עושים הכל בשביל שנוכל לשמר אותם בבית.
דורון רז, יושב ראש איגוד נותני שירותי הסיעוד, קודם כל באמת בהצלחה לפעילות המבורכת שלכם, וגם נאחל בריאות טובה ואריכות ימים, לכל דור המייסדים שלנו כאן. תודה רבה.
תודה רבה ובריאות לכל עם ישראל, ושנדע את הימים טובים יותר.
אמן. ערב טוב. נצא לפרסומות ונשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
חבר'ה, לקום, השחר עולה.
איזה עולה, עוד חושך בחוץ.
עולה, עולה, עולה על כל מה שתאמתם. כשממרח השחר עולה על מצע אחרי ליל שימורים, זה עולה על כל מה שתאמתם. ממרח השחר העולה, כשר לפסח למהדרין, בהשגחת בד"ץ העדה החרדית. הטעם הכי נחטף בפסח ובכל השנה.
האופה!
יש! האופה!
גרים באזור המרכז? האופה מבגדד מגיע עליכם עד הבית עם מבחר עשיר של פיצות, לחמים ומאפים טריים, סמבוסה, קריחים, עוגות ועוד, בחשרות המעודרת של הרב מחפוד שליטה. למשלוחים חייגו עכשיו כוכבית 3292.
כוכביה, מי יודע? חמישה כוכביה, גולדיס יודע.
במקום פסח משפחתי במלון, נשארתם בבית? גולדיס, בית ישראל מגישים. פסח, חמישה כוכביה. אוכל מוכן כשר לפסח, למהדרין. תפריט גורמה מגוון ועשיר, בלי חשש קטניות ושרויה. מנות שף, מגוון סלטים, דגים, בשרים וכינוחים. ובלעדי לגולדיס, סעודות חג, גם לשביעי של פסח. מהרו להזמין מראש בטלפון 058-50-850-70.
פסח הזה שותים לחיים, ארבע כוסות של יקב ירושלים.
השנה מפארים את שולחן הסדר עם היינות המשובחים והאיכותיים של יקבי ירושלים ומיץ ענבים בציר בחשרויות מהודרות שיהפכו את שולחן החג לחוויה בלתי רגילה. והשנה מאיר ברמה בשיווק בלעדי. להזמנות 1-700-700-921. מאיר ברמה ויקבי ירושלים עושים לכם פסח טעים, כשר ושמח. ובנוסף ניתן להשיג אצל מאיר ברמה את כל סוגי המצות בכל הקשרויות.
יקב ירושלים,
אגודה חקלאית.
חיל אלכוהול, הומלץ סימנה משתייה מופרזת.
הברקנו את הבית, הסירים על הקיריים, עכשיו רק נתאג לצחצוח השיניים. זה הרגע לשמח את כל בני המשפחה, במשפחה ומברשת כל גט חדשה.
קולגייט מאחלת לכל בית ישראל פסח כשר ומלך יוחים.
לקוחות בנק הפועלים, במיוחד בתקופה הזאת חשוב לנו שתדעו, אתם לא לבד. אנחנו כאן כדי שתוכלו לקבל שירות גם בלי לצאת מהבית. יש לכם פעילות בנקאית שאתם רוצים לעשות? אנו זמינים בשבילכם במגוון ערוצים, באפליקציה, יישומון, באתר ובמוקד הטלפוני. כוכבית 2407. נעבור את זה יחד. פועלים איתכם בכל החלטה, כפוף לתנאי הבנק.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. ביחד נמגר את הפחד של הילדים ממגפת הקורונה. נסביר להם במילים עדינות את חשיבות ההיגיינה והמרחק, את כללי הזהירות שנני להם בכל הזדמנות שיש, מתוך תחושת ביטחון. אמא, יש בך את הכוח לשדר לילדייך רוגע ושלווה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
עכשיו, יותר מתמיד, מאוחדת כאן בשבילכם, ונגיע עד אליכם כדי שלא תצטרכו לצאת מהבית. לשירותכם, ניתן להזמין משלוח תרופות עד הבית ממגוון התרופות המופיעות באתר סופר פארם, לאחר קבלת מרשם דיגיטלי מהרופא, בעלות של 29.90 שקלים, ומעל גיל 65 ללא עלות. שימרו על ההנחיות וגם על עצמכם. בכל פנייה מומלץ לחייג למרפאה או למוקד מאוחדת, כוכבית 3833.
בימים קשים אלו, שרבים ללא פרנסה, זה הזמן לקיים את המצווה שחזל כתבו שתגן עליכם מכל צרה ומחלה, ומחויבים בה לפני חג הפסח. קמחא דפסחא, אוכל לילדים ומשפחות תלמידי חכמים וצדיקים, שהתפללו עליכם בכותל לאור קריאתו וברכתו של הרב דוד בר ששת. בכל המשמח את שלי, אני משמח את שלו. על חומותייך, 02-571-6104, 02-571-6104.
מגיע שוקולד. שמרליג רק למי שמגיע שוקולד. שמרליג במיוחד למצטיינים. שוקולד, שמרליג שוקולד הרבינים.
יש שוקולד ויש שמרלינג.
שוקולד, שמרלינג, שוקולד המבינים.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פונים אל בני דוידסון, שלום וערב טוב.
שלום רב.
בני דוידסון, איתך נרצה לדבר. אתה היית בעבר מנהל אגף החירום במשרד הבריאות, ואיתך נרצה לדבר באמת גם על דוח מבקר המדינה שמתפרסם היום חלקית, אגב, בנושא מוכנות ישראל במערך הבריאות שלה לשעת חירום, וגם תנתח לנו את המצב הנוכחי. יש בו הרבה מאוד היבטים.
קודם כל, אתה יודע שאני רופא במקצועי.
כן, בהחלט. אז אני מנסה...
לא, כי אמרת את שמי בלי הדוקטור לפני זה, ואז אנשים עלולים לא לדעת שאני במקצועי רופא.
טעות שלי, מתנצל.
דבר שני, הייתי גם מנהל בית חולים 19 שנה, בית חולים שקראו לו פעם אסף הרופא, ועכשיו קוראים לו שמיר. אז בדבר שלישי, באמת הייתי מנהל אגף לשעת חירום של משרד הבריאות, במשך 3 שנים עד לפני 4 חודשים, משהו. ועכשיו שאל אותי בדיוק מה אתה רוצה לשאול.
אז זהו, אז קודם כל, לפני שאני אשאל אותך על שעת חירום, קודם כל אנחנו מדברים כרגע, נכון לעכשיו, המצב במדינת ישראל, כל הטיפול בקורונה, ההנחיות, העבודה של משרד הבריאות, העבודה השוטפת, איך אתה רואה את זה? איך זה בעיניך? עובדים נכון, בדרך, בכיוון הנכון?
בעיניי הם עושים בדיוק מה שצריך לעשות, והם מתעקשים בדיוק על מה שצריך להתעקש, והם לא צריכים להיות אחראים על כל הנושא של הכלכלה, יש בשביל זה גופים אחרים, הם צריכים לדרוש את מה שהם דורשים מקצועית, בשביל להגן על אזרחי המדינה, כדי שניתן יהיה בשעת צרה, אם לא תהיה ברירה, לטפל בכל החולים הקשים והמונשמים שעלולים לפעול עלינו, דוגמת מה שקורה במדינות האומללות באירופה היום. וזה התפקיד שלהם, והם עושים את זה נכון מאוד, לדעתי הם עושים את זה בצורה, לא תקרה, כל דבר שעושים, אף פעם לא עושים ב-100% בהצלחה, אבל לפחות הקו הכללי לדעתי הוא נכון, והוא מקצועי, ואין לי ספק שגם אם יש ויכוחים איתו, וכל מיני אנשים מומחים, הם עדיין עושים מספיק סיור מוחות למומחים בעולם, כך שלדעתי הם מתנהגים ומתנהלים בצורה נכונה לחלוטין.
עכשיו שאלה לגבי העתיד, לא שאני דורש ממך להיות גם דוקטור וגם נביא, אבל לפחות אתה מכיר את מערך החירום של ישראל, ואני שואל אותך אם ישראל תדע לעמוד לאורך זמן, מהרבה מאוד מובנים, גם משק וגם לתחזק את אזרחיה.
אני לא יכול לענות לך על משק, אני לא כלכלן, אבל אני יכול לענות לך קודם כל, אבל אחד תלוי בהבעת העלייה.
כן, לגמרי.
כן, אז קודם כל, מבחינת הסיכויים, אנחנו חיים בעידן חדש שאנחנו לא מכירים אותו. היה לנו מגפה של הקורונה דגם קודם שקראו לה סארס, והיא הייתה הרבה יותר קטלנית, אבל היא הדביקה הרבה פחות, ובאמת הרבה, ולראיה, לארץ לא הגיע אפילו מקרה אחד, לא מקרה אחד, לפני 18 שנה זה היה. וכמעט אמרו להכין חיסון לדבר הזה, אבל בגלל שהמגפה נפסקה, עם פרוס החום, אז לא פיתחו חיסון. עכשיו, בגלל זה 80% דומה, הקורונה הנוכחית, גם הוא היה קורונה, דמיון גנטי של משהו בחר, 80%, מאמינים שאולי גם הוא יגיב לפרוס טמפרטורות חמות בקיץ, וגם הוא ייעלם כמו שנעלה, אבל אין לנו ביטחון בדבר הזה.
אין לזה עדיין הוכחה, כן.
לא, אין הוכחה, וקשה להתנבא, כי אחרת יהיה קל מאוד להגיד, אין בעיה, נסחוב עד הקיץ.
לא, אי אפשר לבנות תוכנית עבודה על בסיס משהו שלא הוכח.
חס וחלילה, ולכן חייבים עכשיו להתנהג כאילו שאין מחר, ולטפל בכל מה שקורה עכשיו בעוצמה הכי גדולה שיש.
אוקיי, דברי טעם. אבל
שאלת אותי קודם, אז חשבתי שאתה רוצה לשאול אותי על דוח מבקר המדינה.
נכון.
אני לא קראתי אותו, אבל שמעתי תקציר שלו, והוא צודק ולא צודק. ומה הוא צודק? הוא צודק, אתם כולכם יודעים, מדינת ישראל היא מדינה שמערכת הבריאות שלה נמצאת מבחינת ההשקעה בה הכי נמוך מהמדינות ה-OECD שאנחנו מתגאים להיות שייכים אליהם, זה נכון. אבל אין בין זה לבין ההתמודדות עם הקורונה, אין אפילו שמץ של כשל, מכיוון ששום מדינה, ותסתכל בכל העולם,
כל העולם קורס, לא מערכות הייתה, הבריאות קורסות, לא אי אפשר להיות ערוכים.
מערכות בריאות כן. הרבה יותר עשירות, הרבה יותר חזקות, עם מאות מיטות טיפול נמרץ יותר משלנו, ולמרות הכל זה קורס, וזה קורס בגלל שזה, לא היה לזה, לכמות הזאת, לא היה תקדים כן. עד היום, וזה דבר חשוב לדעת.
הדוקטור דוידסון.
רגע, שאלת אותי עוד שאלה, ואני רציתי לענות לך, שאלת אותי, במי זה תלוי, שאלת מה יהיה יותר, מה יהיה בעתיד. רצית להגיד על זה תלוי בך, ובי, ובכל האוכלוסייה.
כן, בהתנהגות שלנו.
שהתנהגו בדיוק, זאת הנקודה, ודוח מבקר המדינה מצטער, הוא צודק, אבל לא לנסיבות האלה. הנסיבות האלה, שנצא מהן, צריך באמת להתנפל ולשפר למערכת הבריאות כמו שצריך שמגיע לנו. אבל הפעם זה לא היה עושה כלום, ודווקא באופן פרדוקסלי, מערכת הבריאות התכוננה לאירועים מהסוג הזה.
ודווקא אנחנו מהווים בעניין הזה דוגמה להרבה מדינות בעולם שמתפארות במערכות הבריאות שלהם מולנו.
אני אומר לך בתור מי שהיה בסוד העניינים, בתור מי שמנהל אגף לשעת חירום, אנחנו התכוננו לסצנריו של מגפות ולסצנריו של מלחמות, כן. אבל בממדים מה שנקרא נורמליים, ולא מה שקורה עכשיו, כי מה שקורה עכשיו אף אחד לא חזר.
אכן. הדוקטור דוידסון, קודם כל רק בריאות, ותודה רבה לך שקצת ככה שיתפת אותנו מה... ידע הרב שצברת גם כניהול מנהל בית חולים וגם ניהול אגף החירום במשרד הבריאות ועוד הרבה מאוד תחומים שעסקת בחייך. תודה רבה.
תודה לך, ביי.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלום, זו מירי זורגר. השנה, יותר מתמיד, לא מבטרים על מנות הגורמה של אורנג' קייטרינג לפסח. בחשרות למהדרין מן המהדרין של הרב משה נחשוני. ובחשרות הרבנות ירושלים, ללא חשש, שרויה וקטניות. ובפיקוח משרד הבריאות. התקשרו עכשיו והזמינו.
למקדימים להזמין, הנחה של 7%. המבצע דרוש חודש ניסן 26 במרץ.
אורנג' קייטרינג, מנות גומה לחגים, כוכבית 6172.
בימים קשים אלו, שרבים ללא פרנסה, זה הזמן לקיים את המצווה שחזל כתבו שתגן עליכם מכל צרה ומחלה, ומחויבים בה לפני חג הפסח. קמחא דפסחא, אוכל לילדים ומשפחות תלמידי חכמים וצדיקים, שהתפללו עליכם בכותל לאור קריאתו וברכתו של הרב דוד בר ששת. בכל המשמח את שלי, אני משמח את שלו. על חומותייך, 02-571-6104, 02-571-6104.
גם בניקיון יסודי, גם בחיסכון וגם בחשרות לפסח. אין על פרי.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
הורה מנוסה מדווח.
הצלחתי לארגן 4 ילדים בבוקר והגעתי בזמן לכולל. איך? בוקר יבש.
טיטולים פרימיום מציג חיתול מתקדם עם מותנית גמישה להתאימה מקסימלית של נזילות לבוקר יבש ועוד כמה דקות בשבילכם. טיטולים פרימיום, הניסיון עושה את ההבדל.
בואו נשמור על עצמנו בריאים. מכבי בטיפ שיעזור לנו למנוע הידבקות. מרגישים לא טוב? אל תגיעו למקום העבודה. בריאים? ימנעו מנסיעה בתחבורה הציבורית.
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
מנקים את הבית? קשה לכם לעמוד? רק במרכז הספות. קורסה ב-499 שקלים. מרכז הספות. כוכבית 6631.
איפה אפשר לקנות מגהץ קיטור תפעל בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. ביחד נמגר את הפחד של הילדים ממגפת הקורונה. נסביר להם במילים מדינות את חשיבות ההיגיינה והמרחק, את כללי הזהירות שנני להם בכל הזדמנות שיש, מתוך תחושת ביטחון. אמא, יש בך את הכוח לשדר לילדייך רוגע ושלווה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. אני פונה עליכם, בעלי העסקים, ומחזק את ידכם בשעה מורכבת זו. אני וכל עיריית ירושלים עומדים לצדכם, ולכן גיבשנו סל הטבות רחב במיוחד בשבילכם. כנסו לאתר העירייה והתעדכנו. נעבור את זה יחד ובהצלחה.
עם המטבח נקי, יש לו טאץ'. עם הכביסה מבוסמת, יש לה טאץ'. עם המשטח נוצץ, יש לו טאץ'. מוצרי ניקיון איכותיים בשביל הבית, טאץ'.
הפסח הזה, לכל הבית יש טאץ'. סדרת מוצרי נייר, ניילון, מטליות ועוד, באיכות מקסימלית לניקיון מושלם. בחשוד בדץ, העדה החרדית לפסח.
הכל בשביל הבית, טאץ'.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
ככל שחולפים הימים, יש יותר ויותר הכנה והערכות בפיקוד העורף, לקראת אפשרות שהשליטה על ענייני הקורונה ואכיפת הצווים השונים תועבר לצהל. על כך אנחנו נפנה לפרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום לך אבי, ערב טוב. וצהל בהחלט ממשיך בהכנות שלו גם לתפוס פיקוד בכל מיני שלבים, בכל מיני דרכים. היום מבקשת כבר המשטרה, במקרה שיוטל סגר מלא, לגייס 16 גדודים של פיקוד העורף אשר הסתברו ברחובות ויחפו את הסגר. שוב, צריך להרגיע גם הערב הזה. לא מדובר בחיילי צנחנים שעומדים כמו שראינו אותם במדינות כמו איטליה או ספרד, או מדינות אחרות שעומדים עם כלי נשק ומכוונים אותם לראשו של כל אחד ואחד מאיתנו. הם פשוט יבקשו מנשים להתפנות, לזוז מן ההתקהלויות, לצאת מן המקומות שבהם הם נמצאים שלא בהיתר, וזאת המחשבה, כי בסופו של דבר הצבא יכול לאפשר כמות הרבה יותר גדולה משל המשטרה. אז הצבא בדרכים האלה לא נערך, והבוקר הזה לדוגמה, כבר היה גיוס של חיילים בסדיר לחטיבות החיל רגלים של הצבא. זה נערך בחמישה מוקדים. שוב, כדי לא לקבץ יותר מדי חיילים בבת אחד, אבל הצבא צריך להמשיך את פעילותו. נכון שנאמר לכל אחד מהחיילים שהגיעו הבוקר הזה, אתם תישארו לפרק זמן של לפחות חודש בבסיס, אבל שוב, זה כדי להגן גם עליהם וגם עלינו, כי אם הם התחילו לצאת מהבסיס ויסתובבו באוטובוסים ויסתובבו בדרכים, זה ישמע הרבה יותר גרוע והרבה יותר לא נכון, וכל הדברים האלו רוצים אותם למנוע. במקביל, הצבא עושה גם שתי פעילויות נוספות. אחד, זה בתחום הפיתוח הדברים הטכנולוגיים. אני מוכרח לומר לך כבר הערב הזה שיושבים מיטב המוחות ברשות לפיתוח אמצעי לחימה, והם מפתחים גם אמצעים כדי לזהות, וזה הדבר המרכזי כאן, את אותם נשאים של הקורונה, גם מרחוק, אפילו לפי ריח. לא יאומנו הדברים הללו שאנחנו עליהם מדברים, ואז המכשיר יכול לגלות לפי ריח, לפי חום מרחוק, את האנשים שנשאים, כי כל הסיפור כאן הגדול הוא לבדל את האנשים שהם חולים מן האנשים הבריאים. אז רוב האוכלוסייה תוכל להשתחרר בסופו של דבר, בפרק זמן סביר לביתה ולעבודתה. אלה שהם חולים, אז יישארו את פרק זמן של כמה ימים, שבועות, עד חמישה שבועות מקסימום שיחלימו. אגב, גם פרט מעניין ומרגיע, שמי שהיה חולה פעם אחת לא חולה פעם שנייה. אבל לא צריכים להכיל לא את זה ולא את זה, לא צריכים להגיע לשלב הזה גם כן. ובשלב הזה, כל הזמן, אנשים יוכלו לאט לאט, אחרי פסח, אני מקווה, לחזור למקומות עבודתם. בוא נעבור לרגע אבי ברשותך, בהזמן שיש לנו גם לסיפור של עזה, כי מאוד מטרידה אותנו. שלשום נכנסו שני פקיסטנים שהגיעו לרצועת עזה, נבדקו במעברים וגילו שהם חולי קורונה, והרשות והחמאס ברצועת עזה הכניסו אותם לבידוד. הם מבקשים כל הזמן גם מאיתנו, גם מדינות נוספות סיוע, ואפשר לבשר הערב הזה לראשונה שהקטרים אישרו חבילת סיוע לחמאס ברצועת עזה של 150 מיליון דולר לחצי שנה. פה לא מדובר במעטפות של הכסף או במזוודות של הכסף, כדי שכל אחד ואחד יוכל להגיע, להסתובב, כדי לקבל את המצרכים החיוניים שלו, כי אחרת הכל יתמוטט, ואם זה יתמוטט שם, זה יכול מהר מאוד גם להביא את הדברים הללו לפתחנו, ומהדברים הללו נשמרים ונזרים. עוד נושא אחד ברשותך, עם כל הדברים שבאמת שקט מסביב, ואתה רואה את האווירה המאוד שקטה מכל האיברים, גם מכיוון חיזבאללה, אתה לא רואה שום פעילות על הגדר, ויצא לי לסייר שם לאורך הגדר, אתה פשוט תדהם, קשה לי להעביר את זה דרך המקלט של הרדיו, אבל השקט שם הוא שקט פסטורלי, אתה לא רואה את ההפגנות, אתה לא רואה את ההפגנות בוודאי ביהודה ושומרון, ולא את העיצומים ולא את התהלוכות, וגם לא את פעילויות החבלנות על פני השטח, כולל כמובן גם ברצועת עזה. לגבי האיראנים, סיפור בפני עצמו, אף אחד באמת לא רוצה אותם במדינה שלו, אחרי שמתים שם כל יום עשרות ומאות, אז כולם מרחיקים אותם, גם בלי שאנחנו נעשה את העבודה שלנו. הקדוש ברוך הוא דאג שמישהו יעשה עבורנו את העבודה, אבל אמש, בהחלט אירוע חריג שהיה יכול להסתיים באסון, כאשר כוח שצהל מזהה מחבל, שבתוך הרכב שלו, אחר כך גם התברר שמדובר בשני מחבלים, ישנם מספר רב של אבנים, והם פשוט מתוך הרכב, אותו מחבל והמחבל השותף, מיידע אותם לעבר המכוניות שעושות דרכם בכביש שלא רחוק ממחסום חשמונאים באזור בנימין. בסופו של דבר, אחרי כמה וכמה דקות של הבנה, שלא מדובר פה באיזה אבן אחת בודדה, שגם היא חמורה כמובן, של מישהו שמיידע אבן כלפי מכונית כזאת ואחרת, אזי לוחמי צהל יורים במחבל הזה, מחסלים אותו. לאחר מכן, כאמור, כמו שאמרתי, גילו שמדובר בשותף נוסף שהיה לו שכנראה נעלם. ירדפו אחר וגם ימצאו אותו, אבל עכשיו כרגע עוסקים יותר בשימור של החיילים. אבל זה מראה עד כמה גם הנחושות של החיילים, גם בסיפור של הקורונה, שכל אחד דואג לעצמו ומתרחק, ברגע שמבינים שיש פה משפחות ישראליות, יהודיות, שנעות על הציר, שנעות על הכבישים, ופוגעים בהם, אזי הצבא מתלכד, מיד מגיעים, לא קוראים לו לעצור, אלא יורים לעברו, ומחסלים אותו, כך שבהחלט אפשר לראות גם את הצד הזה של הפעילות, הבלתי שפויה מכל המרחבים שלנו, אבל כאן בהחלט עבודה יפה. ואם תשאל לסופו של דבר, מתי נראה את החיילים נכנסים, אז מקווים, גם ראש הממשלה מקווה, שלא נגיע למציאות הזאת, כי זה לא דבר נוח, אבל כדי לשמור עלינו, אז יכול להיות שישמרו עוד חיילים. ולכן התשובה על השאלה, למה לא מגייסים את אנשי פיקוד העורף? א', כן מגייסים אותם, הם מוכנים, וברגע שהחליטו שיש סגר מלא, אבל זה עדיין ייקח כמה ימים, מקווה שלא נגיע לכך. כרגע, לפי מה שדברים גם בצבא וגם במדינה, העסק בשליטה.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה לך. ועם הדיווח הזה אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית הערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לאורי כהן על הביצוע הטכני. ולכם הם מאזיננו, נשוב תמיד ונאחל שנתבשר רק בבשורות טובות, רפואה שלמה לכולם, ושנמשיך כל אחד במקומו, כל אחד בביתו, להישמע להוראות ולהנחיות, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ערב טוב ולהתראות. We'll be right back.